Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הלכנו בין זאבים כל הזמן, רק לא ידענו שהם שם. ענקית המלצות התוכן טבולה עברה שורת טלטלות מאז הנפקתה החלומית ב-2021. הבועה התפוצצה, המניה התרסקה, החברה התרחבה לתחומים חדשים, יאו רכשה רבע ממנה, ואפל חתמה איתה על הסכם אסטרטגי. המנכ״ל אדם סינגולדה מסביר איך גורמים לעסק לצמוח במשבר, למה הוא שונא טיק טוק ופייסבוק, וכמה קשה להיות ישראלי לוחמני בניו יורק אחרי 7 באוקטובר. ואת דיאנה בחור ניר, קורא אמיר אשר. מתוך מוסף כלכליסט, מתאריך 4 באפריל 2024. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, תומר רן. ב-7 באוקטובר, רועי אחי התקשר אליי ואמר לי, תתעורר, מספר אדם סינגולדה, מייסד ומנכ״ל ענקית המלצות התוכן, טבולה. הוא גויס מיד למילואים כרופא לוחם, והיה 70 יום בשטח, יצא רק פעמיים הביתה. זה הדבר הכי קשה שעברתי בחיי, ובפער, לחיות בניו יורק כשהכי בעזה. הרגשתי שאיבדתי שליטה, פשוט לא ידעתי מה לעשות. ידעתי שאני לא יכול לעשות כלום כדי לעזור לאחי הקטן. הייתי קם ב3:30 לפנות בוקר בכל יום, וכותב או מקליט לו מכתב. בוקר טוב גבר, השעה עכשיו 3:30 בניו יורק. ככה, כל יום. וגם אמרתי לאמא שלי שאני לא מרשה לה להתקשר אליי עד שרועי יוצא מעזה. למה? פחדתי שאם יראה את המספר שלה, יעברו לי בראש חדשות רעות. פשוט לא יכולתי להתמודד עם זה. תחושה של חרדה אינסופית שאתה לא יודע מה לעשות איתה. אז סיכמנו שעד שהוא יוצא משם, רק אני אתקשר אליה. סינגולדה, בן 42, לא רגיל לחוש אובדן שליטה. אחרי הכל, ביומיום הוא עומד בראש חברה שנסחרת בשווי של כ$1.4 מיליארד, ומעסיקה כ-2,000 עובדים ב-25 משרדים ברחבי העולם, 700 מתוכם בישראל. טבולה פתחה מהיום הראשון חמ"ל שתמך בעובדים שהושפעו מהמלחמה, הוא מספר. עשינו למשל חגיגה בבסיס לחייל שהתבטלה לו החתונה. שלחנו הביתה לנשים שבני הזוג שלהן מגויסים עזרה עם הילדים. ומה שיפה הוא שזה הגיע מלמטה למעלה, ולא מאיזה החלטת הנהלה. זה סחף את כולנו להיות חלק מהמאמץ החברתי. קשה להיות גם חסר אונים וגם רחוק מהארץ. בגלל זה גם כעסתי כל כך על דברים שאנשים אמרו. אחד האנשים שהצבנו את סינגולדה היה פאדי קוסגרייב, מייסד ווב סאמט, אחת האבידות החשובות בתעשיית ההייטק העולמית, שבה ישראל זוכה למקום של כבוד. פחות משבוע לאחר 7 באוקטובר צייץ קוסגרייב באקס, לשעבר טוויטר, אני נדהם מהרטוריקה ומהפעולות מצד כל כך הרבה מנהיגים וממשלות במערב, בנוגע למערכה הצבאית שישראל פתחה בה בתגובה למתקפת הטרור של חמאס. פשעי מלחמה הם פשעי מלחמה, גם כשהם מבוצעים בידי בנות ברית. ראיתי את הציוץ שלו וחשבתי שאני מתפוצץ, מספר סינגולדה. התחלנו יחד, עוד לפני שהוא האמין לעצמו שהוא כזה מוצלח. וכשראיתי שהוא כתב שישראל וחמאס צריכים להישפט באופן שווה על מה שהם עושים, אמרתי לויקטוריה אשתי שאני צריך 5 דקות כדי להתפוצץ. הלכתי לחדר, כתבתי תגובה בנשימה אחת בלי עריכה וחזרתי למשפחה. סינגולדה צייץ בחזרה לקוסגרייב כי לכתוב שבוע לתוך המלחמה, כשאימהות רואות את התינוקות שלהן נשרפים חיים בידי טרוריסטים, כשכמעט 200 בני אדם עדיין מוחזקים כבני ערובה הרחק ממשפחותיהם, כאשר חמאס גרוע יותר מדאש והנאצים ביחד, זה פשוט לא זמן טוב, פאדי. זה לא זמן להיות צודק, ואתה פשוט טועה. את התגובה חתם סינגולדה בהבהרה שהוא לא ייטול חלק יותר ביוזמות של קוסגרייב בעתיד או יעבוד עמו. הלכתי לישון וקמתי ל-200,000 צפיות, עם הד תקשורתי בניו יורק טיימס ובעוד מלא מקומות, מספר סינגולדה. קוסגרייב מיהר להתנצל ולסייג את דבריו, אבל אחרי שענקיות הטכנולוגיה, גוגל, אמזון, אינטל וסימנס פרשו מהוועידה, הוא נאלץ להתפטר מתפקידו. ככה הייתי כל החודשים הראשונים למלחמה, אומר סינגולדה, בין מכתבים לאחי ב3:30 בלילה למלחמות טוויטר. יש מסעדות שלא אוכל בהן יותר אף פעם, כי הבעלים כתב איזה ציוץ מטומטם. צלילה, הפקת לקחים, שיקום. הפגישה עם סינגולדה נעשית במשרדי טבולה ברמת גן במהלך ביקור בזק של 3 ימים בארץ. בימים אלה הוא מדלג בין ישראל, ניו יורק, פלורידה, יפן וסין, כל שעה בלוז המהודק מדודה, והמסגירה האמריקאית מנצחת עליו מרחוק ביד רמה. ובכל זאת, הוא מקפיד להתראיין ללא פיקוח של איש יחסי ציבור בחדר, לא טריוויאלי למנהל במעמדו. טבולה, שעוסקת בהמלצות תוכן לגולשים באינטרנט, פיתחה טכנולוגיה שמנתחת את התנהלות הגולש ברשת, ושותלת לו המלצות באתרים שבהם הוא גולש לתוכן שעשוי לעניין אותו. המוטו שלה היה, עוד דברים שאולי תאהב. היא נוסדה כבר ב-2007 והונפקה בימי ההייפ של 2021 באמצעות שלד ספק לפי שווי של 2.6 מיליארד דולר. אך פיצוץ הבועה ב-2022 גרם למנייתה לצלול באופן חד. מאז החברה התאוששה מאוד בזכות כמה מהלכים אסטרטגיים, אך עדיין נסחרת רק בכמחצית משוויה בהנפקה. השווי שלכם בעת ההנפקה היה בועתי, כמו יתר מזוגי הספק? אין קשר לספק. כל ענף ההייטק חווה מכה ב-2022 כי השוק התרסק. זה לא קשור לאיך הנפקת או מתי. גם חברות שהונפקו לפני 10 ו-20 שנה, השווי שלהן נחתך בחצי ב-2022, וטבולה עלתה יפה מאז באופן יחסי. חברה טובה עם מוצר טוב ותרבות טובה, בסוף השוק בוחר בה שוב ושוב. במובן הזה, השוק הציבורי מושלם. הוא מתגמל חברות טובות באופן אקספוננציאלי, גם אם זה לוקח זמן. ובכל זאת, גם אחרי ההתאוששות, טבולה נסחרת לפי מחצית משוויה בהנפקה. עלינו מאוד בשנתיים האחרונות, ואני מאמין שנגיע גבוה מהשווי שבו התחלנו. הרבה חברות צללו ב-90% ונשארו שם, ואילו אנחנו התאוששנו די מהר. תהליך ההתאוששות כלל פיתורים של יותר מ-100 עובדים לפני כשנה וחצי, 6% מכוח האדם. כשהשוק נהפך קשה ב-2022, נאלצנו להתאים את עצמנו בעל כורחנו למציאות, לאזן יותר בין ההכנסות להוצאות. אני מקווה שלא נעשה את זה שוב. הענף למד לקח מתקופת המסיבות ההדוניסטיות שסופן בקריסה והידוק חגורה? המסיבות המשוגעות הן הדבר הפחות חשוב. הדבר המכונן שקרה ב-2022 הוא שכולם הבינו שאין יותר כסף בחינם, ושכדי לשרוד אתה חייב להיות מצוין. לא טוב, לא טוב מספיק, לא אחלה, המוצר שלך חייב להיות מצוין. אם עד 2022 היית בסדר כזה, היה כל כך הרבה כסף בכל מקום, שהצלחת להריץ את העסק. זה נגמר. כסף היום מגיע רק לאן שהוא צריך להגיע, וזה שינוי ענקי. כיום לקוחות רוצים לשים כסף רק במה שהם יודעים בוודאות שיעבוד. אני לא חושב שנחזור למה שהיה ב-10-20 שנה הקרובות. זו הבנה שמשפיעה על איך שאני עובד כעסק. איך זה השפיע עליכם? הפכנו קרובים ללקוח יותר מאי פעם. למשל, למדתי שלמפרסמים חשובים השבועיים הראשונים, לא הרבעון או החודש הראשון, כי לרובם אין תקציב שנתי או רבעוני. הם צריכים לדעת כבר בשבועיים הראשונים לקמפיינים דברים טובים קורים או לא. עד 2022 פחות הבנתי דברים כאלה. היום אני נושם את הלקוחות שלי. המודל העסקי של טבולה בנוי כך שנתח גדול מההוצאות שלה מוקדש לרכישת שטחי פרסום לתכנים שהיא מקדמת. על כל 60 סנט שהיא מוציאה על רכישות שטחי פרסום, היא מכניסה דולר אחד ממחירת הפרסום עצמו. זה לא מודל קצת רעוע? 40-60 זה יחס לא רע בכלל, שנחשב מאוד בריא בתחום הפרסום באופן כללי. 30% מזה הופכים להיות EBITDA, רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות, ו-50% ממנו לתזרים מזומנים חופשי, שהשנה הגיע ל-100 מיליון דולר. זה מספר מאוד מרגש. 2024 תדע להיות שנת C, אנחנו צופים 33% צמיחה בהכנסות והכפלה של תזרים המזומנים. עד כמה אתם סובלים מהרגולציה על המפרסמים באינטרנט? אפל הפסיקה ב-2020 את התמיכה בקוקיז לצד גימל, קופצי מידע קטנים שנשמרים במחשב בגלישה ומאפשרים לחברות פרסום לבנות פרופילי משתמש על הגולשים כדי להתאים להם אישית פרסומות, וגוגל מתכוונת לעשות את זה השנה. זה לא חונק אתכם? אנחנו בשותפויות עומק עם אתרי התוכן שבהם אנחנו נמצאים כחלק מהעמוד. אנחנו לא צד ג' אלא חלק מצד א', first party, כך שעלינו זה פחות משפיע. ומכיוון שאנחנו מערכת ההמלצות של כמעט 9,000 אתרי תוכן בעולם, גודל היריעה שלנו ענקי. טבולה יודעת מה קרת בפעם האחרונה. ולכן כשהוגיות צד ג' ייעלמו, חברות כמונו ייהנו מיתרון גדול. אנחנו לא מאבדים שום מידע ורק נקבל יותר תקציבים ונתחזק. ראינו את זה כשאפל הפסיקה לתמוך בהוגיות. הביצועים שלנו עלו למעלה מהר יותר. רובין הוד של העיתונות. טבולה התחילה את דרכה כחברת המלצות תוכן, אבל מאז התרחבה לעוד תחומים. ב-2019 היא הכריזה על הפיצ'ר News, ערוץ חדשות שמופיע במכשירי אנדרואיד בהזזת מסך הבית שמאלה. טבולה אחראית לעיצוב העמוד ולכל הצד המסחרי. המוצר צבר תאוצה, הוא כבר מכניס לחברה כ-100 מיליון דולר בשנה. ב-2021 ניצלה החברה את חצי מיליארד הדולרים שגייסה בהנפקה כדי לרכוש את Connexity האמריקאית, שמפעילה פלטפורמת המלצות לקניות אונליין, מה שהכניס את טבולה לראשונה לעולם המסחר המקוון. בזכות הרכישה היא יכולה להציע כיום גם המלצות תוכן בתחום המסחר אונליין, וכן לגלות ללקוחותיה בתחום התוכן באילו מוצרים מתעניינים גולשיהם כדי שיהיה אפשר לקדם אותם בהתאם. זה אומר למשל שאם את רוצה לקנות מכונת קפה לבית ואת גולשת באתר של מגזין טיים, לטיים יכולה להיות מעין חנות אונליין שאנחנו מנהלים עבורו, ובכתבה שאת קוראת תופיע לך המלצה לאייטם שכותרתו הנה 4 מכונות קפה שבדקנו, שאנחנו כתבנו או סיינו בכתיבתו. יש לנו צוות של כתבים לתחומים ספציפיים בסחר המקוון. שירותים פיננסיים, משכנתאות, השוואות בין מוצרים וכו'. וכך בנינו בין השאר חנות כזאת לטיים שנקראת סטאמפ, ואחת לסוכנות הידיעות AP. הצעד המשמעותי הבא היה בשנה שעברה, כשטבולה חתמה על הסכם עם יאו לשיתוף פעולה במשך 30 שנה, שבמסגרתו יאו רכשה 25% ממניות טבולה, והפכה לבעלת המניות הגדולה בה. ואילו טבולה קיבלה רישיון בלעדי למכירת פרסום בכל האתרים והפלטפורמות הקשורים ליהו. כבר ברבעון הראשון של 2024, ההסכם צפוי להכניס לטבולה יותר מ-100 מיליון דולר. צעד מהותי נוסף הגיע לפני כחודש, כשטבולה חתמה עם אפל על הסכם לשיתוף פעולה שבמסגרתו תהיה אחראית לפרסום באפל ניוז. כשאת קונה אייפון, אייפד או מק, את מקבלת את אפל ניוז, עמוד של חדשות בהתאמה אישית, ידיעות שאולי תרצי לקרוא, אומר סינגולדה. בין הידיעות האלה אנחנו נשלב המלצות ממומנות של מפרסמים. קודם, טבולה ניוז השתרשה במכשירי אנדרואיד, אחר כך יאו בחרה בנו להום פייג' של אתר החדשות שלה, ועכשיו גם אפל בחרה בנו. זה דבר שלא האמנתי שיקרה. אפל היא פסגה? זו פסגת ענק. אני רוצה לקפץ כמו איל מפסגה לפסגה, כי אם תגיד לי מי עובד איתך, אגיד לך מי אתה. כיום טבולה פוגשת 600 מיליון גולשים ביום. ועם אפל זה יהיה הרבה יותר. זה מרגש אותנו. זאת כבר לא טבולה של ההקמה. החלום שלי הוא שטבולה תהיה בכל מקום ותמליץ על כל דבר, במכוניות, בטלוויזיה, במטבח, בכל מקום שבו יש לך חיבור לאינטרנט, תקבלי מאיתנו המלצות לכל דבר שרלוונטי לך. בסוף, כשאני מסתכל על הפרסום בפייסבוק, אמזון וגוגל, כל אלה הן מערכות המלצה שמשרתות את עצמן. אני רוצה שטבולה תהיה מערכת המלצה שמשרתת את כולם, להיות רובין הוד של העיתונות באינטרנט הפתוח, להביא עוד ועוד יוזרים לאתרי תוכן ולתרגם את זה להכנסות. אנחנו ג'די מול דארת' ויידר. סינגולדה לא מסתיר את רצונו לנגוס בתקציבי הפרסום של ענקיות הטכנולוגיה והסושל. הוא משווק את עצמו כאלטרנטיבה עבור מפרסמים בעולם האינטרנט הפתוח. כל דבר שהוא לא גוגל, פייסבוק ואמזון, הוא אומר. נשמע שיש לך איבה כלפיהן. למה? אני חבר של כולן. אני לומד המון ממה שהן עושות טוב, אבל המוטיבציה שלהן היא לחזק את עצמן. ואני, של כולם, רוצה לחזק את כל האתרים והאפליקציות. כולם צריכים חבר, ואני אחלה חבר. המטרה של טבולה היא לייצר ערך ועניין כדי שאנשים ירצו להיות אצלך באתר, וזה משהו שגוגל, פייסבוק ואמזון לא עושות. על טיקטוק אתה כן מתבטא בחריפות. לפני כשנה וחצי אמרת כי אם בעתיד הילדים שלנו ילמדו על מדע, פוליטיקה ובריאות מטיקטוק, זה הסוף של האנושות. אני מעריך את טיקטוק כחברת מוצר, אבל היא מפספסת בגדול. אם יש לך מוצר שילדים שוהים בו שעה ו-20 דקות ביום, את חייבת לחשוב איך את מתמקמת בצד הטוב של ההיסטוריה, איך את עוזרת להם לקבל החלטות שקשורות לבריאות, מדע ופוליטיקה ברמת אמינות גבוהה. הסכנה במוצר הזה היא שאין בו איזון בין קשקושים לדברים שקורים בעולם באמת, דברים אמיתיים שנכתבו אחרי שנבדקו בידי עיתונאים. חסרה שם אמת. יש שם משפיענים שאמרו שעדיף לא לשים מקדם הגנה בשמש וילדים הולכים אחריהם. יש כאלה שיוצאים להפגין בעד חמאס ומודים שהגיעו כמו זומבים בלי להבין למה. לכן אני חושש מהיום של הילדים שלי יהיה טלפון. אפשר גם לטעון שאתה אנטי טיק טוק פשוט כי היא פוגעת לך בפרנסה. מפרסמים קונים פרסום מאיפה שעובד להם. אנחנו לא גונבים אחד לשני פרנסה, ולא באמת מתחרים איתם על תקציבים. אנשים שרואים סרטונים בטיקטוק הם לא אנשים שקוראים כתבה ב-USA Today. זה דפוס חשיבה שונה. הייתי רוצה לראות את טיקטוק עושה טוב לעיתונות, מפיצה פחות שנאה ופייק. בזה ברור שאני משוחד. המשימה של טבולה מעבר להצלחה כעסק היא גם להיות חברה שעושה טוב. אחרת למה לעסוק בזה כל החיים? בפייסבוק ולטיק טוק יש הזדמנות ענק לעשות משהו טוב והן לא עושות את זה. מה אתה מצפה שהן יעשו? שיוסיפו הגנות. בינה מלאכותית ללא הגנות עושה לך התקפי סייבר למוח. אלגוריתמים ברשתות החברתיות מחפשים דברים שהם יודעים שתרצי לראות כדי להשאיר אותך עוד בתוך הפלטפורמה. תישארי עוד, תושפעי עוד ותחזרי. זו מכונה שהמטרה שלה לפרוץ, לתת לך תכנים שמדרדרים אותך לחשוב ולקבל החלטות אחרות. אתה מדבר על זה כאילו מדובר בהרואין. הייתי קורא לזה הניקוטין החדש של הילדים. אין בטיקטוק איזון בין תוכן איכותי לקשקושים. אדם מקדיש 90 שניות ביום בממוצע לקריאת תוכן שנכתב בידי עיתונאי, לעומת שעה ו-20 דקות שהוא מבלה בטיקטוק. אני רוצה רק להכפיל את הזמן שמוקדש לעיתונות מדקה וחצי, ולדאוג שלפני שאת פותחת פייסבוק וטיקטוק, תראי חדשות על המסך. אם AI הוא השטן, למה הטבולה משתמשת בו? הבעיה אינה השימוש ב-AI, אלא היעדר ההגנות מפניו. חייבים להיות עוגנים שיעזרו לאנשים לדעת מה נכון ומה שקרי בנושאים שקשורים למדע ובריאות. מנוע ההמלצות שלנו הוא AI מתחילתו ועד סופו. האלגוריתם בבסיסו מלמד אותנו מה אנשים אוהבים יותר ומה פחות. רשתות חברתיות משתמשות ב-AI כדי להמליץ על תוכן שלא נבדק על ידי אף אחד או לא נכתב בכלל על ידי אדם. וזה יכול לחדור את כיפת הברזל של המוח שלנו. טבולה לעומת זאת עובדת רק עם אתרי תוכן, כאלה שעובדים בהם עיתונאים, שתפקידם הוא לאמת נתונים ולבדוק מה נכון ולא נכון. נוסף על כך, יש לנו בטבולה 100 אנשים שבודקים תכנים שנכתבים בידי מפרסמים ואתרי תוכן כדי לוודא שהם עומדים במדיניות שלנו. אם את עושה כתבה על מסכה וטוענת בה שמי שישים אותה לעולם לא ידבק בקורונה, זה לא יפורסם אצלנו, כי אין דרך להוכיח שזה נכון. אבל בטיקטוקיאדה זה כן קיים. לצד דברים הרבה יותר נוראיים, כמו תכנים שמעוררים שנאה ושקר, ובזה אני רואה פוטנציאל לסוף האנושות, הרבה יותר ממשבר האקלים. מבחינתי, במלחמה בפייק ניוז ובהפצת שנאה, טבולה ממש מצילה את העולם, כמו ג'די מול דארת' ויידר. אתה לא מאדיר כלי תקשורת קצת יותר מדי? הרי גם שם יש אינטרסים מסחריים, אג'נדות פוליטיות ומגמתיות בהצגת התכנים. אני לא מחפש שלמות, זה חסר תכלית, אבל גם אם תטעני שבכלי התקשורת זה עובד רק ב-80% מהזמן, ברשתות החברתיות זה 80% מהזמן לא עובד. 2 צללו, 1 התאוששה. לאחרונה התבשר סינגולדה כי יריבו ההיסטורי ירון גלאי, מייסד חברת המלצות התוכן המתחרה Outbrain, פרש מתפקידו כמנכ"ל משותף בחברה אחרי 17 שנה. שתי החברות הן מתחרות ותיקות, כשרוב הזמן טבולה מובילה, למעט פרק זמן ב-2011 שבו Outbrain עקפה אותה דרמטית. ב-2019 החברות ניהלו מסע ומתן למיזוג ביניהן, שלבסוף התפוצץ ב-2020. ביולי 2021, שתי החברות הנפיקו בנאסדק, אלא ש-Outbrain, שהנפיקה אז לפי שווי של $1.1 מיליארד, צללה בחדות מאז ולא התאוששה, כיום היא נסחרת לפי שווי של 181 מיליון, שמינית מהשווי של טבולה. מה יש לך לומר לירון גלאי, הנמסיס ההיסטורי שלך שפרש כעת? אני מפרגן לו כמי שעשה את הדרך הזאת יחד איתי במשך 2 עשורים. אחרי כל השנים שבהן סחבנו על אונקה יחד, אחרי כל הקמטים, מה שנותר מבחינתי מהיריבות הוא פרגון יותר מכל דבר אחר. אני בעיקר מקווה בשבילו שהוא מאושר ושמח. יש לך מחשבות ללכת בעקבותיו? כל זמן שאני נהנה, אני נשאר בטבולה. אין דבר שאני רוצה לעשות מחוץ לה. Outbrain נשארה בהמלצות תוכן, וטבולה התרחבה למקומות נוספים. המיזוג ביניכן עוד רלוונטי? היא בהחלט חברה מעניינת, ולכן רצינו להתמזג איתה, ונתנו לזה ניסיון ממשי, אבל כיום המיזוג פחות רלוונטי. שתי החברות השתנו מאוד וזזו לאזורים אחרים, ובכלל כל הענף השתנה. איך השתנה הענף? לפני 5 שנים, מה היה שוק הפרסום? גוגל, פייסבוק ואתרי תוכן. כיום השורה השנייה ברווחיות של אמזון היא פרסום. אובר תעבור בקרוב את רף $1 מיליארד ההכנסות מפרסום, ונטפליקס עשתה עסקת ענק עם מייקרוסופט. שחקנים עם גישה להמון יוזרים רוצים להיכנס לשוק האטרקטיבי של הפרסום. זו גישה חדשה של חברות שהולכות לקחת חלק בפרסום שהן לא גוגל או פייסבוק. העולם הזה נפתח, ובכל חברה בעולם עם גישה להמוני גולשים יש דיונים בדירקטוריון על איך נכנסים לשוק הפרסום. זה עידן חדש לגמרי. למה שהחברות האלה ילכו דווקא איתך? כל חברה צריכה אסטרטגיית פרסום. רובן לא יבנו את הטכנולוגיה בעצמן, ולא יפנו ל-20,000 מפרסמים לבדן, אז הן צריכות טבולה. רובן גם יעדיף לא לפנות לגוגל או פייסבוק, כי אף אחת לא ססה לתת להן עוד כיסא ליד השולחן. זה קרוב ומסוכן מדי. אלה חברות שגם ככה מעורבות לך בכל החיים. טבולה היא שוויץ, במובן הזה. היא לעולם לא תתחרה בך. אני לעולם לא אקים עוד כלכליסט. לעולם לא אתחרה בשותפים שלי. מצד שני, אני גדול מספיק כדי להכיל את הגודל שלהם. נוצר בעצם סוג חדש של שותפים לטבולה שהוא מאוד מרגש. חברות שלא חשבנו עליהן נכנסות לפרסום דרכנו. התמימות שלי עזרה לעסק. סינגולדה גר עם אשתו ויקטוריה ושלושת ילדיהם בטנפליי, עיירה כפרית ציורית שסמוכה לניו יורק וידועה בריכוז הגבוה של ישראלים לשעבר שמתגוררים בה. הוא שירת ביחידת הסייבר מצוב, מרכז צופן וביטחון בצהל, הקים את טבולה כשהיה בן 25, ושנתיים לאחר מכן עבר לגור בניו יורק כדי להיות קרוב לחברות שאחרי התקציבים שלהן הוא חיזר. חשבתי לסגור את החברה 3 פעמים בחמש השנים הראשונות שלה, כי נגמר לנו הכסף, נזכר סינגולדה. למה לא סגרנו? הדבר הנכון היה כנראה לסגור. זה החלק שבו להיות יזם פעם ראשונה, חסר ניסיון ותמים, עוזר לך לחשוב שזה כנראה לגיטימי שנגמר לך הכסף 3 פעמים, ואתה פשוט ממשיך. אם הייתי מנהל מנוסה, הייתי אומר שזה חרה של עסק, לא עסק טוב. אבל דווקא התמימות של ילד בן 20 פלוס, שחושב שלגיטימי שהכסף נגמר לו כל הזמן, זה מה שיחזיק אותי. אני באופן עקרוני טיפוס די אופטימי. למרות ההשתקעות באמריקה, סינגולדה מספר כי הוא משקיע המון מאמצים כדי לשמור על זהות ישראלית עבור הילדים. אני עושה הרבה כדי להרגיש ישראלי באמריקה. מדבר רק עברית עם הילדים, קורא להם ספרים בעברית, משמיע מוזיקה מזרחית, סיפר בעבר לכלכליסט. אפילו הלו לא שומע ממני, אין להם מושג שאני מדבר גם אנגלית. קשה להיות ישראלי בניו יורק בתקופה הזו? כן. תמיד הרגשתי שלהיות ישראלי בניו יורק זו החוויה הכי מקבלת שאפשר לדמיין. תמיד הרגשתי אהבה אינסופית, שזה המקום הכי מכיל בעולם. ומאז המלחמה, נתקלתי בפעם הראשונה בחיי באנטישמיות פנים אל פנים כאן. זה קרה כשהיינו בחופש עם הילדים. אשתי היא פולניה במוצאה, ומישהו שעבר לידינו אמר לה בפולנית, המקום הזה היה הרבה יותר טוב לפני שכל היהודים האלה השתלטו עליו. ממש הופתעתי, לא ציפיתי לזה. כל היהודים האלה? אמרתי לו, אני מישראל. והוא ענה, חמאס כבר יראה לכם מה זה. מלחיץ. אני משוכנע שבסוף יהיה בסדר, אבל כרגע הכל קשה כי אנחנו בתוך זה. כנראה אנשים תמיד היו אנטישמים, פשוט עכשיו אנחנו יודעים מי הם. הלכנו בין זאבים, רק לא ידענו שהם שם. עכשיו אנחנו פשוט יודעים מי הם ואיך זה נראה. תעזבו? לא. המצב לא עד כדי כך גרוע. העולם כועס עלינו. לא רק ניו יורק. ובאירופה הרבה יותר קשוח. חוץ מזה, עוז, הבן הבכור שלנו, אמור כבר להתחיל פה כיתה א'. המתיחות כלפי ישראלים מורגשת גם בעבודה? לא. דווקא השותפים העסקיים שלי תמיד שואלים אותי מה מצבי ואיך המשפחה שלי. ניגנת לאחרונה בניו יורק במסגרת פרויקט הפסנתר הצהוב שיזמה משפחת החטוף אלון אוהל. נכון. אלון הוא פסנתרן מחונן, והמשפחה שלו ארגנה מופעי פסנתר בכל מיני מקומות כמו ברלין וניו יורק להגברת המודעות לחטופים. יצרו קשר ושאלו אם אסכים לנגן, עניתי שזה כבוד גדול שפנו אליי ואשמח לקחת בזה חלק, אפילו שאני לא נגן מספיק טוב. לקחתי מונית לכיכר, זה היה היום הכי קר בשנה בניו יורק, זה היה מטורף. כשסיימתי לדבר, שמתי ידיים על הפסנתר, התחיל לרדת שלג, והפסיק כשסיימתי לנגן. זו הייתה חוויה חוץ גופית. הרגשתי את הנשמה שלי קופת.